על מלאכה מרובה, אז לא נאריך. מכת בכורות זה המכה היחידה שבעצם סומנה מראש. סומנה מראש מהרגע הראשון, כבר בפרשת שמות, כאשר משה נשלח לפרעה בפעם הראשונה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תגיד לפרעה, הנה אנוכי הורג את פנחה בכורך. כבר מראש ברור, מראש מזהירים, אומר רש"י, מראש יתרה בו את המכה הכי חמורה, אתה הולך להידרדר לשם. אם אתה לא משחרר את עם ישראל, אני כבר אומר לך לאיפה זה הולך להגיע, אתה תגבור במכת בכורות. ואי אפשר שלא לקשר את זה לעובדה שעם ישראל באותה פרשייה מכונה בני בכורי. הקדוש ברוך הוא אומר, תשחרר את עם ישראל כי הם נקראים בני בכורי ישראל. ומכת בכורות היא מידה כנגד מידה. וזו באמת, זה באמת תיאור מיוחד מאוד של עם ישראל, שעם ישראל נקרא בני בכורי. וההגדרה הזאת היא מלווה אותנו מאוד ביציאת מצרים. פעמיים ביציאת מצרים אנחנו מצווים על בכורות, גם בפרשת קדש, גם בפרשת ויה כביאך, מצווים על דין בכורה. זאת אומרת שקדושת הבכורה היא מאוד מאוד מהותית ליצירת עם ישראל למצרים, שאנחנו נקראים בני בכורי ישראל. קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, אנחנו נקראים ראשית, נקראים בכורים. באיזה מובן אנחנו הבן הבכור של הקדוש ברוך הוא? מבחינה היסטורית יש עמים שקדמו לנו, ואם תאמר שאנחנו נקראים בניו של הקדוש ברוך הוא, בסדר. מה הכוונה שעם ישראל נקרא בני בכורי? שירות אחת לומר של הבכור, יש תכונה. התכונה של הבכור זה שהוא יש לו אחריות כל הזמן למורשת של האבא. הבן הבכור, חוץ מזה שהוא בן רגיל, הוא יש לו תכונה כזאת שהוא מרגיש כזה שכל הזמן, רגע, מה מתווך בין המורשת של האבא לבין הבנים, שהבנים לא ינותקו ממורשת האב. כמו שלמצאנו למשל אצל יוסף הצדיק. יוסף הצדיק זכה להיות הבכור, למרות שהוא לא בכור הראשון של יעקב אבינו, הוא זכה לבכורה. הוא מקבל פי שניים בנחלה, אפרים ומנשה, בגלל שיוסף יש לו את התכונה הזאת שהוא כל הזמן דואג מה עם המורשת של האבא, עוד אבי חד, מה עם אבא, מה, הוא כל הזמן בתודעה הזאת להמשיך את השושלת, את הערכים מדור האבות. ולכן הבכור מקבל באמת פי שתיים. למה פי שתיים? כי הוא עובד כפול, הוא גם בן, הוא גם כל הזמן בתודעת האבא, והאבא כנראה מכיר לו טובה. יעקב אבינו, יעקב אבינו הוא נלחם על הבכורה, מכיוון שהוא רואה בבכורה את ההמשכיות. זה היה יום פטירתו של אברהם אבינו הנפטר. באותו יום שאברהם אבינו נפטר, יעקב מתמודד על הבכורה, הוא רואה שעשיו לא מתכוון להמשיך את המורשת של אברהם אבינו. אז יעקב אומר, הבכורה, אז מה עם ההמשך? מה עם האחריות להמשיך את מורשת האבות? זאת אומרת שתכונת הבכורה היא תכונת האחריות. ועם ישראל יש לו את האחריות מכל העמים לשאלה מה רצה האבא. הקדוש ברוך הוא אבינו שבשמיים, ברא עולם, הוא האב, הוא השורש, ואף עם לא מעניין אותו ברמה הלאומית מה רצה האבא, מה התוכנית המקורית, מה, האם העולם נאמן, האם כל העמים נאמנים למורשת, לשורשים, לרצון של האבא. והעם היחיד שזה העניין שלו זוכה לכן לקרוא בני בכורי. ואם יוחד העם הזה, או אם העם הזה הוא לא יצא לפועל, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אז אני כאילו אין מי שדואג למורשת שלי. שלי לתוכנית, לשורשים, לערכים הבאים שאני רוצה לומר לעולם. בני בכורי ישראל, ומי שיעשה את זה אז הוא איבד את זכות הקיום. ומה שתוקפת את עם ישראל, אז בשביל מה אתם תוקפים את מי? את עצמכם? איבדתם את כל זכות הקיום שלכם. הבן הבכור, מבחינה ביולוגית, אפשר לומר שהוא המהפכן הגדול ביותר בעולם. מכיוון שאדם, כשהוא נולד, האינסטינקט הכי חזק שלו זה לדאוג לעצמו. כל אדם מרגע שהוא תינוק, האינסטינקט הקיומי זה לדאוג לעצמי. גם כשהוא הולך לגן, דבר ראשון הוא דואג לעצמו, שאלו את הצעצועים שהוא רוצה, ואחר כך כשהוא מגיע הביתה, הוא דואג שהאוכל שהוא אוהב יגיע למקום הנכון. כל אחד דואג, וגם אחר כך כשאדם מתבגר, האינסטינקט הקיומי הוא ראשון, אני, זה התור שלי, הראשון בתור, וזה העבודה שלי, וזה הזה שלי. אדם נאבק על עצמו, על הנכס שלו. עד הרגע שנולד לו בן. ברגע שנולד לבן אדם, הבן הבכור או הבת הבכורה, הילד הזה, הקטן הזה, עושה מהפכה 180 מעלות, מהפכה הכי גדולה שיכולה להיות בחיים. אין מהפכה יותר גדולה מזאת. ברגע אחד, בשנייה אחת, פתאום האדם הופך להיות יצור שהדבר הכי מרכזי בחיים שלו זה לא הקיום שלו, אלא הקיום של הבן. זה מהפכה אדירה. כל אינסטינקט הקיום, כל הרצון הכי חזק, הציר המרכזי של החיים, בבת אחת משתנה, מדאגה לעצמך לדאגה לתינוק. בבת אחת, עכשיו הכל סובב סביבו. ברגע שנולד תינוק, הכל משתנה. סדר היום, וההכרעות, והדילמות, והמנהלים, וההשקעה, והעבודה, הכל מתארגן עכשיו לפי התינוק. הוא מנהל את כל החיים מסתובבים סביבו. זה מהפכה עולמית. זה מהפכה קיומית, אין מהפכה יותר גדולה מזו. זאת אומרת, הולדת הבכור, זו השיטה, שיטה הקדוש ברוך הוא מוציא את האדם מהיצר הרע. איך מוציאים את האדם מהיצר הרע שלו? מהדאגה כל הזמן לעצמי, לקיום שלי. השיטה שהקדוש ברוך הוא נקט להוציא את האדם מהיצר הרע שלו, היא שיטת הבכור. זו השיטה. בכור זה בעצם צא מהיצר הרע שלך. זה מהפכה. ולכן, כל עולם הקדושה, שזה בעצם לצאת מהיצר הרע, נקרא בכורה. קדש לי כל בכור. כל הבכורה, כל הקדושה, כל עולם הקדושה שלנו, יכול לצאנו לצאת מהאנוכיות, מהחשבון האישי, כל זה נקרא בכורה. דרך הבן הבכור הזה. עכשיו יהיה מעגלים, מעגלים. עכשיו אתה רואה, התגברת על יצר הקיום שלך, אתה דואג לבן שלך ולא לעצמך. נו, עכשיו ברוך הבא לעולם הקדושה. תדאג לעוד כמה דברים לפני שאתה דואג לעצמך, ותדאג לחברים שלך, לעם שלך, לריבונו של עולם. עם ישראל נקרא בני בכורי, כלומר עם ישראל זה העם שהוא מבשר לעולם את הקדושה, שאנחנו, שיש פה עם, שמקום להיות עסוק בקיום שלו, כל העמים עסוקים בקיום שלהם, מתקיימים. אנחנו העם שכביכול עושה מהפכה, מהפכה עולמית. מהפכה שהנושא העיקרי זה עכשיו הקדושה, זה יציאת מצרים. אנחנו יוצאים ממצרים לא בשביל מטרה קיומית, לא בשביל הקיום שלנו. אנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו יוצאים ממצרים בשביל הקדושה, בשביל שנסור את הנפש, בשביל להיות עם שהנושא שלו זה הקדושה. לכן אנחנו משביטים את החמץ, את היצר הרע, את היצר הקיומי, את האוכל, את הענה, משביטים אותו. ומי שעוד לא שביט, אז יש פה עוד קצת. להשביט הכל. לא, זה לא העיקר. העיקר זה הקורבן, העיקר זה עבודת השם, זה התקרבות אל השם, ולחיות חיי קדושה. לכן עם ישראל נקרא בני בכורי. ולכן אנחנו מצווים על פדיון בכור. כלומר, אומר הרב קוק, שבכל משפחה, משפחה בישראל, גם משפחה שהם לא כהנים, יש בחינה כזאת. כולנו ממלכת כהנים. כולנו גוי קדוש. וכל יהודי ויהודי, כל ישראל וישראל, יש בחינת כהונה במשפחה. הנה, הבכור בא לפתוח לך את הראש לעולם הקדושה שנכון לכל עם ישראל. אגב, באמת, במדרש כתוב שג... גם הבכורות הנשים, לא יודע איך אומרים, ובסוף יצא אותו דבר, בכורים בכורות, מכת בכורות, אז גם הנשים הבכורות המצריות גם מתו במכת בכורות. לא רק הגברים הבכורים, גם הנשים. והיחידה שניצלה מכל הנשים הבכורות הייתה בתיה בת פרעה, כך אומר המדרש. או בזכות שמשה רבנו התפלל עליה, או בזכות מעשיה. שוב, זה אותו עניין. היא בעצם היחידה שהתעלתה מעל התחף הלאומי האינסטינקטיבי המצרי של זה, היא התעלתה מעל זה. ובאמת יש דעות בראשונים שגם נשים צריכות לצום תענית בכורות. טוב, אבל אם הגברים מביאים להם רוסת עוגה מהסיום, אז מזכה גם את הנשים. אז מי שיש לו אישה בכורה בבית או בת בכורה בבית, שיביא לה איזה חצי ביתה קשה או משהו כזה, או איזה לחוך, ויזכה אותה. זה משהו מהסיום, ככה כתוב. עדיף, לא חובה. אנחנו רגילים לכך שהכהנים הם עובדים בבית המקדש והם עושים את הכל, ולעתיד לבוא לא ברור מה יהיה. יש מקורות קצת בתנ"ך, לא נאריך, יש קצת מקורות בתנ"ך שמשמע של עתיד לבוא תחזור העבודה לבכורות. הרב קוק מחדש באחד מכתביו, זה יהיה בעזרת השם אחד התקנות של הסנהדרין. הסנהדרין כשיקומו בעזרת השם יחזירו את הבכורות למקדש בתור לוויים, בתור מסייעי כהונה, אולי יותר מזה, אולי אם יתירו ממש עבודה בבכורות, שתחזור העבודה לבכורות, יכול להיות. בכל אופן, דרך הבכורה אנחנו כולנו נפגשים עם עולמה של הקדושה. ברוך השם, אנחנו זוכים לסיים תורה וללמוד תורה. צריך לדעת שזה, בכל השנה האחרונה ראינו ממש שמסביב יום עשר, אבל כשאתה אוחז בתורה אתה מרגיש שאתה אוחז בקו הנצחי הזה שהוא תמיד נשאר, שהוא היסוד. מה זה? יכול להיות מסביב בלגן, אבל הדף הוא אותו הדף, והתורה היא ממשיכה, והיא נצח ישראל. אנחנו יודעים, טוב, לא יתוש השם עמו, כמו שאנחנו לא מוצאים את התורה, ומה יהיה, לא יודעים מה יהיה, אבל התורה בטוח נמשיך ללמוד. זה נקודת הוודאות שתמיד קיימת, שתורה, יש לנו תורה, ברוך השם. מה יהיה, לא יודעים מה יהיה, יהיה בלגן, לא, יהיה כך או כך. זה נכון, כשהיה אי ודאות ברמה הבריאותית, וגם באי ודאויות נוספות שמסתובבות סביב עולמנו, במדינתנו, ברוך השם. יש לנו ברוך השם את הוודאות של הגאולה שהקדוש ברוך הוא מושיע את ישראל ודואג לישראל. יש לנו תורה שאנחנו לומדים, ומצוות ותפילות. יש לנו את הוודאות של העיקר שזה חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. ומתוך נקודת הוודאות הזאת אנחנו מסתכלים גם על כל מה שקורה מסביב, בפרופורציות. בפרופורציות שהאירועים מסביב צריכים לקבל. העיקר זה הדבר הזה שמתקדם. אז אני אסיים בסיפור קטן. הרב אלישע וישליצקי, זכר צדיק לברכה, כשהוא היה מגיע לכל מיני מקומות ללמד תורה, הוא נוסע בכל הארץ. היה מגיע לאיזה בית כנסת, לא יודע איפה זה, קהילה, נוספים 20, 30, 40 אנשים לשמוע שיעור. הוא פותח את השיעור ושואל, מה האירוע החשוב ביותר שקרה השבוע? אז כולם חושבים שהוא בטח כדרכם של הדרשנים מחפש איזה משהו מרכזי שקרה השבוע, והולך לעשות עליו דרשה. אחד יגיד, היה פגישה, ראש הממשלה הלך לפה, היה זה, איזה חוק חדש, איזה אירוע, משהו שקרה, לא. מה האירוע הכי חשוב שקרה השבוע? ש-30 אנשים התכנסו בבית כנסת פה בשכונה הזה ללמוד תורה ביחד. זה האירוע הכי חשוב שקרה השבוע. זה נצח נצחים. זה כל השאר הדברים, לא ברור מה הרקם בפרספקטיבה. זה נצח. זה האירוע הכי חשוב שקרה השבוע. ועל זה אנחנו הולכים לדבר ככה היום. ככה מתחיל את הדרשות שלו. יהיה חג שמח לכולם, בשורות טובות ושעות נחמות.